כאן רשת בית. הדוקטור גילי תמיר. כאן רשת בית. זה מגיע לכם על כל הזכויות שלכם עם הדוקטור גילי תמיר.
ערב טוב לכם, שמחה שהצטרפתם אלינו, זה מגיע לכם על כל הזכויות שלכם מעכשיו עד 8 בערב, לקראת פתיחת שנת הלימודים האקדמית. תחילת השבוע, חזרו הרבה מאוד סטודנטים לאוניברסיטאות, למכללות. מה מגיע לסטודנטים לקויי למידה? איך מקבלים מבחנים מותאמים? נדבר גם על מרכזי התמיכה לסטודנטים וכל המשאבים שעומדים לרשותכם. נדבר גם על הזכויות שלכם בביטוח הלאומי, קופות החולים, מס הכנסה וכל גוף שאמון לתת שירותים וקצבאות. נועה אקסינר עורכת את התוכנית, רונית גור אריה מפיקה אותה, מיכאל אולשוונג על הביצוע הטכני. הטלפון לשאלות שלכם 072-215-3131, 072-215-3131. כאן באולפן גילי תמיר, מתחילים. אז על הזכויות של הסטודנטים לקויי הלמידה, כן, אתם שחוזרים או מתחילים את הלימודים באוניברסיטה, אולי מכינה כדי לתקן את אותם מבחני בגרות שהתקשיתם בזמן הלימודים בתיכון להשלים אותם, מה הזכויות, איך זה עובד, מה מחויבות האוניברסיטאות. שלום לדוקטור מיכל שכטר לרנר, מנהלת היחידה לתמיכה לסטודנטים לקויי למידה באוניברסיטת חיפה, וחברה באגדל, האגודה הישראלית למומחים ללקויות למידה. הצלחתי.
הצלחת, ערב טוב.
ערב טוב. טוב, תדעת, אני חושבת שהסטטיסטיקות הרשמיות מדברות על אחוזים נמוכים יותר, אבל אני יכולה לומר שכמי שמלמדת באיזה מקום או שניים, בדרך כלל בין 30-40% מהסטודנטים שלנו מובחנים עם הפרעות קשב, עם לקויות למידה שונות. בואי נדבר רגע על הזכויות שלהם באוניברסיטאות ובמכללות.
אוקיי.
נתחיל אולי במרכזי התמיכה, שזה אולי הכתובת העיקרית לסטודנט לקוי למידה שמגיע, או שמבקש ללמוד באותה מסגרת?
אני חושבת שפתחת נכון, כי הרבה פעמים הבקשות של הסטודנטים היא לקבל התאמות במבחנים. ואנחנו במרכזי התמיכה, וכמי שמייצגת את אחד ממרכזי התמיכה, מבינים שמה שחשוב בכל תהליך הלמידה זה לא בהכרח ההתאמות, אלא דווקא מערך התמיכה שהסטודנט יכול לקבל אותו במהלך הלימודים שלו באוניברסיטה או במכללה, והרבה פעמים הסטודנטים בכלל לא מודעים לאפשרויות שקיימות. כמו שאני תמיד אומרת, התאמות הן רק פתיחת דלת לתהליך היותר משמעותי, שזה באמת ללמוד איך ללמוד, במסגרת הזאת של ההשכלה הגבוהה.
עכשיו צריך לומר אגב שגם סטודנטים שמגיעים למכינות, נכון? כלומר למכינות קדם אקדמיות של האוניברסיטאות או המכללות, כבר אז הם יכולים לפנות ולקבל את העזרה מהמוסד.
נכון מאוד, נכון מאוד, חל שינוי. בעבר המכינות היו שייכות, היו תחת חסות של משרד החינוך, ובעקבות שינויים שקרו, המכינות הקדם אקדמיות גם הן מקבלות את החסות של המוסד האקדמי, ולכן גם סטודנט במכינה יכול לקבל את שירותי התמיכה שהאוניברסיטה או המכללה שלו מציעה.
אז בואי נדבר בעצם על הפרוצדורה. נגיד, אני עכשיו סטודנטית עם הפרעת קשב וריכוז, תדעת, הגעתי, החלטתי שאני רוצה ללמוד באוניברסיטת חיפה, אני פונה ליחידה לתמיכה לסטודנטים, נכון? ואני מבקשת בעצם את העזרה לעבור אבחונים, נכון? אני צריכה לעבור אבחון, okay. כיוון שהאבחון נכון. שהיה לי בתיכון כבר לא תקף.
נכון, נכון מאוד. אז ראשית התהליך הוא גם במקרים של הפרעות קשב, יש דרישה לביצוע של אבחון, וכדאי לדעת, האבחון היום התקף בכלל המוסדות להשכלה גבוהה בארץ, הוא אבחון שנקרא אבחון מטל, מטל מערכת תפקודי למידה, זה אבחון שפותח על ידי המרכז הארצי לבחינות והערכה, והמערכת הזאת היא נמצאת בהרבה מאוד מוסדות באוניברסיטאות ובמכללות, ודרך המערכת הזאת היא בעצם מתבטא האבחון, גם סטודנט עם הפרעת קשב, ובעצם על פי הממצאים והרקע ההתפתחותי ואבחונים קודמים שהוא מציג, נקבעות ההתאמות שהוא זכאי להן בבחינות.
עכשיו שווה אולי לומר אגב, שאם אני זוכרת נכון, מבחנים, או סליחה, אבחונים שנערכים באוניברסיטה הם זולים משמעותית מהאבחון שמשלמים עליו בחוץ, לצורך העניין.
בדרך כלל כן. נכון להיום, גם מחיר האבחון הוא אחיד בכלל המוסדות, כיוון ששוב, מי שהוביל את המהלך זה מרכז ארצי לבחינות בערכה, ולכן המחיר הוא 1,450 שקלים.
שזה... אגב, כמעט חצי מהאבחון הממוצע היום בשוק.
נכון.
אוקיי, אז קיבלתי את האבחון, ועכשיו זה לא רק ההתאמות בבחינות, דיברת על השירותים שניתנים לסטודנטים, ובאמת אולי פה ישנו את הפער הגדול ביותר לדעתי בין הידע שיש לאנשים לבין מה שמגיע להם.
בדיוק כך. לגבי ההתאמות, כולם יודעים, הם יודעים לפנות, לבקש, אבל כשאנחנו מגיעים לעניין הזה של התמיכה, פעמים רבות גם משום שנעזרו במורים פרטיים, במסגרות פרטיות, לא מבינים ולא מאמינים שיש אפשרות לקבל סיוע וסיוע מקיף וגם בעלות יחסית זולה.
אז בוא נדבר על זה.
זאת אומרת מבחינת התמיכה. אז מה אפשרי? כל מוסד מתנהל בדרך שלו, אבל על פי חוק זכויות תלמידים במוסדות להשכלה גבוהה, כל מוסד חייב שיהיה בו מרכז תמיכה, שהוא עוזר לסטודנטים לקויי למידה. אז אני יכולה לדבר מהמקום שלי של אוניברסיטת חיפה, מה אנחנו מציעים לסטודנטים עם לקויות למידה ועם הפרעות קשב. אז אצלנו, כמו גם במקומות נוספים, יש חונכויות, חונכויות פרח, כמו שעושים חונכות לילד, כך מתבצעת חונכות לסטודנט. סטודנט בשנה...
מתקדמת יותר?
אחרת, בדיוק, בשנה מתקדמת יותר לתואר, לצורך העניין שנה ב' או ג', חונך את הסטודנט עם לקויות הלמידה, שנמצא כרגע בתחילת לימודיו באוניברסיטה או במכללה, אלה הם, החונכות הזאת היא זאת חונכות מלווה לאורך השנה כולה. זאת אומרת, הסטודנט מקבל סיוע ממש ברמה השבועית.
שזה לעזור להבין איך כותבים עבודות, נכון?
נכון.
ואיך באמת מסכמים חומר בשיעור.
נכון.
שזה מאוד משמעותי. בנוסף, יש גם כל מיני חדרי טכנולוגיה. אני זוכרת שאחד הסטודנטים שלי ישב, יש מעבדת טכנולוגיה באוניברסיטה אחרת, באוניברסיטה העברית, ששם יש למשל סיוע לכבדי ראייה. ויש גם אדם שקורא עבור את הסטודנט את הבחינה, יש גם מסכים עם הגדלה ועם תוכנות הגדלה מיוחדות, ובעצם מאפשרים לסטודנטים את ההתאמות הנדרשות מבחינה טכנולוגית.
נכון מאוד. יש חדרים של חדרי עלי שמיועדים לעיוורים וכבדי ראייה, ויש גם חדרי טכנולוגיה שמיועדים לסטודנטים לקויות למידה והפרעות קשב, שבהם יש מערכות דומות, יש אפשרויות של לקבל הקראה בעברית, הקראה באנגלית, אפליקציות לתכנון וארגון נכון ויעיל יותר של הזמן. באמת, השדה הזה של טכנולוגיות מסייעות ללקויי למידה הוא מאוד מאוד מפותח, במיוחד בשנים האחרונות, והאוניברסיטאות נכנסו מאוד חזק לנושא הזה, והן מסיעות מגוון רחב של טכנולוגיות.
צריך לומר גם שאגף השיקום של ביטוח לאומי מסייע, ולא מעט לסטודנטים שקיבלו או הוכרו ב-20% לפחות בנחות, ובעצם הם יכולים לקבל גם אימון לחלק משנות הלימוד בהתאם לאחוזי הנחות שלהם, וגם סיוע ברכישת עזרים, מחשב אם נדרש, או עזרי שמיעה לאנשים וכו'.
בהחלט, הביטוח הלאומי במסגרת תוכנית השיקום מסייע לסטודנטים בהרבה מאוד דברים כדי שישתלבו בצורה הטובה ביותר במסגרת.
עוד נקודה קטנה וחשובה לסיום, אם כבר עשיתי אבחון במטל לצורך העניין, האבחון הזה תקף לכמה שנים?
ברמה העקרונית אין צורך לעשות אבחון מטל נוסף. כלומר, אם אני עשיתי אותו כבן אדם מבוגר, האבחון הזה אמור להיות תקף לאורך כל החיים, אלא אם המוסד הספציפי שבו אני לומד דורש לבצע אבחון חדש. אבל ברמה העקרונית אנחנו יודעים שבן אדם מבוגר, ההשתנות המוחית היא יחסית נמוכה, ולכן האבחון תקף כל זמן שהוא סטודנט, ולא משנה באיזה מוסד להשכלה גבוהה בארץ.
יפה. אז הנה, אל תוותרו על הזכויות שלכם, ובטח לא על הזכויות הנלוות, שלא ידעתם אולי שמגיעות לכם. דוקטור מיכל שכטר-לרנר, מנהלת היחידה לתמיכה לסטודנטים לקויי למידה באוניברסיטת חיפה, וחברה באגדה לאגודה הישראלית למומחים ללקויות למידה. תודה רבה לך.
תודה רבה. תודה רבה לכם.
ערב טוב, להתראות. 072-215-3131 זה מספר הטלפון לשאלות שלכם. שלום, ערב טוב. אהלן.
הלו.
היי, אנחנו איתך, איך אפשר לעזור?
שלום לך. אני מתמודדת עם בעיה כ-30 שנה עם בחור שהוא פוסט-טראומה, שהוא מסרב להתאבחן בביטוח הלאומי.
תגידי, אנחנו על דיבורית או משהו? על ספיקר?
לא.
רגע,
אני מנסה לבטל את זה, ואני לא יודעת איך, אני פוחדת אם אני אבטל, אני אבטל את הדיבורי,
אז יתנתק. אוי, חבל.
אני אסגור את הקו מפני שאני...
טוב, אז בואי נעשה דבר כזה. אני מציעה הצעה, רגע, מה מצבנו אחרי זה? יש לנו פרסומות אחרי? אנחנו נצא רגע להפסקת פרסומות, ואנחנו נחזור אלייך עם קו יותר טוב, אז בואי תנתקי את השיחה, ואנחנו תכף נתקשר אלייך שוב. אנחנו נצא בינתיים להפסקת פרסומות, ומיד אחריה נחזור.
כמה זמן זה ייקח?
חזרנו אלייך, גברתי. שלום.
אני כאן.
עכשיו שומעים אותך מצוין. בקיצור, אז התחלת להגיד שיש לך בן עם פוסט-טראומה?
כן, פוסט-טראומה, אבל אני מתמודדת איתו ותומכת בו ומחזיקה אותו כ-30 שנה. אני די, מאז שיצא מצה"ל, הוא היה קצין בצה"ל, ואני חוששת מאוד מה יהיה העתיד, כי אני אוטוטו אצטרך להחזיר ציוד מתישהו.
קודם כל אנחנו נאחל לך שלא תחזירי ציוד כל כך מהר, ושתעשי את זה בבריאות רבה וטובה. אבל תגידי רגע, את אומרת, בן 30 שנה משוחרר מצהל, ונשאר כנראה באותו אירוע ובאותו קרב ובאותו סיפור. באיזשהו שלב הוא הוכר על ידי משרד הביטחון?
אז זהו, מה שידוע לי זה לא. הוא גמר את 4 שנות שירות שלו כקצין, ונסע ללמוד באיזושהי ארץ, וחזר תוך שנה, ורק שם הסתבר לי שזה התפרץ לו. ואני לא ידעתי מה בדיוק קרה שם ואיך קרה שם, אבל הוא מסרב כל הזמן להיבדק על ידי פסיכיאטרים גם בביטוח הלאומי, וזו הבעיה. עכשיו, בביטוח לאומי הם יודעים את הסיפור הזה טוב מאוד. בהתחלה עוד שילמתי גם ביטוח לאומי, כי רציתי לשמור את הזכויות שלו.
את משלמת דמי ביטוח מינימליים? הוא לא עובד, הוא לא כלום?
כלום. אני משלמת שכר דירה, ביטוח לאומי. לא, ביטוח לאומי הפסקתי לשלם קופת חולים.
אז רגע, מי משלם לו ביטוח לאומי?
אף אחד.
אף אחד.
30 שנה. עכשיו, בהתחלה אני שילמתי לו, אבל המפקחת שם בביטוח לאומי אמרה, תפסיקי לפחות את זה לשלם. כי כשזה נגיע איך שהיא אמרה לגשר, אז נחצה אותו.
מה זה לגשר? הרי זה חוב שנצבר שם.
כן, כן, כן. אבל הבחור לא מתפקד. הבחור זה עכשיו... הם מתנים את זה בבדיקה אצל פסיכיאטר, ואצלו זה בדיוק, בדיוק
הבעיה. תגידי, אני אשאל שאלה, אל תכעסי עליי, בסדר? אבל אני חייבת לשאול אותה, אני מתנצלת. לא היה מעולם אשפוז כלשהו?
לא.
אני אגיד לך למה שאלתי את זה. כי אם מספיק שהוא היה מאושפז יום-יומיים, אפשר היה באשפוז לקחת את הדוח של הפסיכיאטר ולקבל נחות זמנית לשנה. אבל זמנית, עד שיהיה... ולמשרד הביטחון לא הצלחת לשכנע אותו מעולם להגיש, אין לו חברים שהיו איתו בשירות הצבאי?
לדעתי, לא ידעו לי, הוא הגיש לדעתי, תראה, הייתה לו חברה, כשהוא היה ב...
והוא הגיש למשרד הביטחון ונדחה?
לדעתי, היה משהו, הוא הגיש או שהיה משהו, הוא לא מספר לי, הוא לא משתף אותי, אבל מה שכן אני יודעת, שהוא בא, הוא נסע ללמוד משפטים, הוא חזר, והיה לו מילואים אחד, ואז הוא קיבל שחרור בצהל, ולפי דעתי, במילואים הזה הם הבחנו משהו, או שקרה משהו.
ואז שחררו אותו מהמילואים.
כן, ועכשיו הוא ניסה לקבל מהם...
תשמעי, זה מוזר, זה סיפור מוזר.
סיפור נוראי, אין לך מושג, זה גם השפיע על...
תגידי רגע, אבל יש עמותות ויש גופים שהוקמו על ידי חיילים משוחררים שמתמודדים בעצמם עם הסוגיות, למשל אחים לחיים, יש עמותות שהקימו חבר'ה שהיו שם, חבר'ה קרוביים שיצאו עם...
אין מקום אחד ששמעתי עליו שפתח לי דלת. בכל מקום, כל עורך דין, המון עורכי דין כבר פרנסתי, וכל אחד, כל פעם אמרו לי, הוא יפתור את הבעיה, הוא יפתור את הבעיה. זה לא עוזר, זה לא עוזר, כל אחד אומר, אני בסוף נתקלת בזה שבלי אבחון, בלי שהוא יסכים שיבחנו אותו, והוא ילד גדול, את לא יכולה לגרור
ברור,
אותו.
ברור, אי אפשר להכניס שום דבר.
אז זה לא יעזור שום דבר. והוא תקוע ככה.
והוא היה מוכן ללכת לוועדה לצורך העניין?
הוא היה כמה ועדות בביטוח לאומי, אבל לא בוועדה הפסיכיאטרית. ושם הקבעול, הוא כבר הרוס, הוא כבר הגוף שלו די הרוס. אז יש לו 40% נכות של הגסטרו ושל ה...
נו, ועדיין הוא לא מצליח לקבל קצבה על 40% האלה?
כלום, 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 אין לך מושג, אני מאוד חזקה, ואני עובדת עכשיו, אני פנסיונרת שעובדת רק כדי שאני אוכל לשלם את השכר דירה שלו ואת כל ההוצאות שלו. אני רוצה להגיד לך שכל אבן הפכתי, כל אבן שאני יכולה, בכל צורה ובכל, זה פשוט הכל סגור וחסום, עד שהוא לא יסכים, אבל זאת הבעיה שהוא לא יסכים.
אבל את כבר אומרת שהוא כבר היה בוועדה, כבר נתנו לו 40% על גסטרו, הרי הם יכלו לתת לו קצבה אם הם חושבים שזה המצב.
אז לא נותנים. ההפך, עכשיו עוד תובעים אותו על חובות.
בוודאי, כי הוא לא משלם ביטוח לאומי, והחוק הוא מאוד מפורש בעניין הזה. תשמעי רגע, אני רוצה לנסות לעשות, בואי ננסה לעשות דבר כזה. היות וכבר יש לו אחוזי נכות. זאת אומרת, כבר קבעו לו 40.
לדעתי קבעו לו 40, כן.
קודם כל צריך לבדוק מה קורה שם במשרד הביטחון, ונראה מה עושים. אגב, אני יודעת, לפני כמה ימים דיברנו בשידור על חייל שהתמודד עם פוסט-טראומה, ומיד הגיעו תגובות בכל מיני דרכים, כולל לפניות הציבור של התאגיד, שאמרו שיש עמותה שמתעסקת בצבא, צריך לומר משהו. אין היום עמותה שאני מכירה. אם מישהו מכיר עמותה שעושה את זה בחינם בשירות צבאי, אני אשמח לשמוע. אבל אני עוד לא מצאתי אף עמותה שמגישה בחינם תביעות למשרד הביטחון לחיילים. אני מאוד אשמח להתעדכן על עמותה שכזאת. אני אפילו משתמשת בפלטפורמה הזאת ואומרת, אם אתם מכירים או אתם חלק מהעמותה שמנגישה תביעות למשרד הביטחון בחינם, בחינם, לא על בסיס אחוזים, לא על בסיס שום דבר, בחינם, לחיילים משוחררים, לחיילים בשירות צבאי שנפגעו, אני אשמח לשמוע. אני עוד לא מצאתי עמותה כזו, גם לא מקרב העמותות הקיימות. אבל אני אומרת, בואי נעשה איזושהי עבודה אחרי. אני כן חושבת ששווה במקביל לבדוק מול ביטוח לאומי, עד שאפשר יהיה לראות גם מה עושים מול משרד הביטחון. יש לי איזשהו רעיון ושווה לבדוק. אבל בואי נתחיל גם מול ביטוח לאומי בתור התחלה, כיוון שאם הוא יוכר ולו שנה אחורנית, אנחנו כבר מדברים על סכום שיכול לקזז 30,000 שקלים של חוב. אז שווה לבדוק את הסיפור הזה. ונראה מה עושים, אוקיי? אז אנחנו נעמוד בקשר מחר, אוקיי? כן, אנחנו נעמוד בקשר, נדבר איתך מחר. נראה איך אפשר לנסות לעזור, נבדוק את זה. כי שוב, לפי מה שאת מתארת מול ביטוח לאומי, אני כן חושבת שאפשר לנסות לפתור את זה גם בלי ועדה פסיכיאטרית. אבל בואי נראה איך מתחילים, ונתקדם משם, ובמקביל נראה איך אפשר לסייע בסיפור של משרד הביטחון. ושוב אני אומרת, אם מישהו מכיר עמותה שעושה את זה בהתנדבות, אנחנו נשמח לשמוע, או כל גוף רלוונטי שעושה את זה בהתנדבות לחלוטין, נשמח שתעדכנו אותנו ותנגישו את המידע הזה. ואנחנו נעמוד איתך בקשר גברתי מחר. בסדר?
אני נורא מודה לך, ואת כל אם תצטרכי פרטים או...
לא, לא, ברור, הכל בסדר. מחר, לא בשידור, הכל טוב, אבל אני באמת מקווה שנצליח לעזור, אבל זה באמת מתסכל. זה אגב לא השיחה הראשונה של אם שמתקשרת לגבי בן, אבל לפחות הבן שלך כבר היה בוועדות, כך שאני כן חושבת שעם קצת חשיבה מחוץ לקופסה, גם מצד הגופים הרלוונטיים אפשר לפתור את זה. כלומר, כבר יש לו 40% נחות, הוא כבר צלח את השלב הראשון של הנחות הפיזית.
הוא כבר הרוס, הגוף שלו כבר מפורק, יש לו המון המון בעיות, הגב שלו שבור.
לכן אני אומרת שאני כן חושבת שאפשר למצוא דרך יצירתית לפתור את זה, גברתי. אני אומרת את זה ברצינות, אני חושבת שאפשר, הוא כבר צלח משוכה אחת בלי לשים לב. עכשיו צריך רק לעזור לו, ואני מקווה שנצליח לגייס גם את הגופים
העניין הזה, בסדר? אני כל כך מודה לך, ואני מאוד מקווה שאת...
בואי ננסה ביחד, אנחנו צוות, בסדר? תודה רבה, ובריאות, בריאות, תודה.
תודה רבה לך.
072-215-3131 זה מספר הטלפון לשאלות שלכם. שלום, ערב טוב.
ערב טוב.
אהלן, בוא ספר לי איך אפשר לעזור.
שמי אופר.
אופר, כן.
ומילה אחת לגבי התוכנית זה שפו, שפה על התוכנית שאת מעבירה.
תודה.
ומה שאני הולך לפתוח, איזשהו נושא שאני הולך לפתוח, אחרי הבחורה שדיברה קודם, האמא שדיברה קודם על הבן, אז יש לי לפעמים הרגשה שאני מעלה איזשהו נושא שהוא לא כל כך חשוב, אבל בכל זאת.
כל נושא הוא חשוב.
אני בן 65. לא מזמן קיבלתי הודעה מהביטוח הלאומי, שאני כבר יש לי כך וכך חודשי עבודה. יש מין מכתב כזה סטנדרטי. אני מגיל 22, למעשה עובד ומשלם את הביטוח הלאומי. היום אני בן 65. עוד שנתיים אני יוצא לפנסיה.
מעולה?
אולי.
לא, מבחינת תקופות הכשרה אני מבינה שצברת אותן, אז הכל טוב.
צברתי אותן, עכשיו, אני לא נכה לשמחתי ואני לא הלום קרב ואני לא יושב על קצבה של אף אחד ולא שייך לשום ארגון. אבל ראש ממשלת ישראל נסע לאוקראינה לפני איזה חודשיים ועלה לדיון נושא הפנסיות.
אוקיי.
שהעולים מרוסיה לא מקבלים את הפנסיות. עכשיו...
של אוקראינה.
באוקראינה.
כן, שמי שעבד באוקראינה לא מקבל את הפנסיות על שנות העבודה שלו באוקראינה.
יפה. וההורים שלי עלו ב-57 מפולין, והם היו כבר אנשים בוגרים, וצברו איזה שהם זכויות, ובעובדה שהם עלו לארץ, הם ויתרו על הפנסיה שלהם משם.
כן, באיזה שנה הם עלו לארץ?
57.
אוקיי.
הם כבר לא בחיים.
אוקיי.
הם עלו ב-57 והם ויתרו על הפנסיות, וזה היה אחד הנושאים שאני זוכר כילד שדיברו בבית עליו.
אוקיי.
עכשיו, אני וזוגתי ביחד, יש לנו 6 ילדים.
שיהיו בריאים.
כרגע, 2 ילדים שלי חיים כבר בחול הרבה שנים.
נו.
יגיע הרגע...
כן, שתרצה לנסוע להשגיח על הנכדים בשעה טובה.
להיות
כן.
איתם שם.
מעולה?
עכשיו, נו. משתי סיבות... משתי סיבות, א',
לא, א', זה בכלל לא רלוונטי הסיבה, גם אם אתה רוצה לשתות איתם אספרסו בבוקר, זו סיבה. היא סיבה תקפה, נו.
אם היו נספרים לי כל אותן שנות עבודה, והייתי מבוטח במבטחים, במקפת או ביטוח מנהלים כלשהו, אז הייתי עם 70% פנסיה, ובסך הכל אני מרוויח יפה. נכון שהיום אני עצמאי, אבל עד לפני שנה וחצי, הייתי שכיר כל השנים.
אז גם יש לך קצת פנסיה מ-2008, נו.
לא. למה? הייתי חבר קיבוץ. אז אין לי מספיק. בוא נגיד ככה, שכשאני אפרוש לפנסיה...
אוקיי, נו, אבל עדיין אתה יכול לנסוע, איפה אתה רוצה לגור? איפה הילדים?
פורטוגל, תאילנד, זה לא משנה.
לא, זה מאוד משנה. קודם כל, זה נורא משנה. כי אם אתה רוצה להזדקן, למשל, במדינה שיש איתה אמנה, תכף אני אפתח את הרשימה, נדמה לי, באיטליה נדמה לי שאתה יכול לשבת ולשתות קפה, גם אם עוד לא קיבלת. יש מדינות, אוקיי, בוא נעשה רגע סדר, בסדר? יש רגע, את כל רגע. הנושא של אמנה סוציאל. בוא, אני כבר קופצת, אני הבנתי את הסיפור. אתה רוצה לנסוע לחו"ל להיות עם הנכדים, ומישהו אמר לך שמותר רק 180 יום.
180 יום, נכון.
אז זהו, לא בדיוק. זהו שממש לא בדיוק, אוקיי? בוא נדבר על זה רגע. יש מה שנקרא מדינות שיש איתן אמנה, ומדינות שאין איתן אמנה. אוקיי?
אוקיי.
אפשר לקבל קצבה גם במדינה שאין איתה אמנה. אוקיי? תכף אני אסביר את זה. אבל יש, אם אתה עבדת כל השנים וביטחת את עצמך, ויש לך קצבה בזכות, ולא נגיד קצבה שמגיעה כמו קצבה מיוחדת לעולים או דברים מהסוג הזה, כלומר אנשים שלא צברו את הזכויות הביטוחיות, שלא ביטחו את עצמם לאורך 40 שנה, אלא קיבלו קצבאות מיוחדות ונושאים אחרים שלא ניכנס אליהם עכשיו, אדם שעבד כל השנים בישראל, יש לו זכות גם להיות בחול ולשתות אספרסו יותר מ-180 יום. אבל יש אותיות קטנות, אוקיי? אני אומרת את זה כי מותר לך לשבת באיזו פיאצה, מבחינתי גם חצי שנה באיזה. אם אני הייתי עכשיו, הילדים שלך עם הנכדים, הייתי מאוד שמחה שאבא ואמא יבואו בפנסיה ויעזרו לי להוציא אותם. בסדר? אז שנייה. הסיפור עם האמנה בעיקר רלוונטי לשני דברים. האנשים שלא התחילו לקבל קצבת אזרח ותיק לפני שהם יצאו לחול, ולאנשים שכן, אוקיי? מדינה שיש איתה אמנה של ביטחון סוציאלי, הרבה פעמים הדברים הם הרבה יותר קלים. יכול להיות מצב שבו אתה יוצא למדינה שיש איתה אמנה, עוד לא הגעת לגיל 67, בסדר? זאת אומרת, אתה כבר לא תושב ישראל, אמרת להם, חבר'ה, אני הולך להיות באיטליה, אני לא מתכוון לחזור, אני מפסיק את התושבות שלי, אני לא רוצה לשלם יותר מס בריאות, אוקיי?
אוקיי.
הגעת לגיל 67, אתה במדינה שיש איתה אמנה, אתה מגיש בקשה לקצבת זקנה, אתה עומד, קצבת אזרח ותיק, סליחה, אתה עומד בתקופות הכשרה, צברת את הביטוח, אתה עומד בקריטריונים, ואתה יכול לקבל קצבה באופן תיאורטי, בסדר? אני אומרת את זה, עקרונית אתה יכול לקבל קצבה. זה מדינה שיש איתה אמנה, שישראל חתומה איתה על אמנה, שכוללת קצבת אזרח ותיק. בסדר? יש מדינות שאין איתן אמנה, נגיד, אוקראינה. ואז, גם שם אתה יכול להיות. אוקיי? אתה גם יכול להיות שם מעבר ל-180 ימים. אבל אתה צריך לעמוד בקריטריונים הבאים. אחד, זה לקבל קצבת אזרח ותיק לפני שעברת למדינה. כלומר, להתחיל לקבל אותה. ושתיים, אתה יצאת למדינה שאין איתה אמנה, והגעת לגיל פרישה כשאתה עדיין תושב ישראל. בסדר?
ברור.
ואז, אם אתה עומד בדברים האלה, אתה יכול לקבל גם מעבר לשלושה חודשים אם קיבלת, השלמת תקופת הכשרה, והיית, לכן אני אומרת לך שלדעתי אתה יכול. אז אתה, מה שאתה צריך לעשות עכשיו, לפני שאתה כועס, ודווקא במקרה הזה לדעתי כנראה לא לגמרי בצדק, זה לפנות למחלקת אזרח ותיק בביטוח לאומי, בעוד שנה וחצי, שנתיים, להגיד להם, אני מבקש, אחרי עכשיו, אחרי שהתחלתי לקבל קצבת אזרח ותיק, אני רוצה ללכת להיות עם הילדים שלי באוקראינה ולהוציא את הנכדים. אני עומד בתקופות ההכשרה, אני רוצה לוודא שמגיע לי. ואני חושבת שאתה תקבל תשובה שתשמח אותך.
אוקיי, עכשיו
מעבר השאלה... מעבר לשלושה חודשים, מעבר ל-90 ימים.
לא, אבל אם אני רוצה לחיות שם...
אתה יכול, לא, זה מה שאני רוצה להגיד לא לך, לחזור. שתיאורטית, אם אתה עומד בתנאים שהרגע מניתי, ותחפש אותם, תקבל, תכתוב בגוגל קבלת קצבה במדינה שאין איתה אמנה,
אז אוקיי, ברור
אז אתה תראה שאתה עומד בקריטריונים, אתה מודיע להם, ותוכל לגור שם, אף אחד לא יגיד לך כלום.
הבנתי. עכשיו, מה לגבי קצבת שערים?
אה, זה כבר תשב איתם על זה. בסדר, צריך לראות, שוב, צריך לראות כל דבר. זה שיעורי בית, יש לך לעשות. אבל אני אומרת לך בעדינות, שווה לך.
בסדר.
בסדר? כי אנחנו הרבה פעמים ניזונים, אני אומרת, אנחנו הרבה פעמים ניזונים מכל מיני
שמועות,
מידע, יש לנו חברה שעבדה בביטוח לאומי, שהיא שכנה והיא נורא מבינה בזה, וכאלה, רק שהיא לא עבדה שם ולא שאלנו אותה את השאלה הנכונה. תקפוץ לסניף. תעשה לפני זה גוגל, תאמין לי שאתה תגלה שהמידע רשום בצורה טובה, וכן, היה לנו מקרה של אדם ששאל אותנו אם הוא יכול לנסוע לפיליפינים, התשובה של ביטוח לאומי הייתה נורא יפה. בסדר? הוא נסע להיות עם המטפלת הפיליפינית שטיפלה באמא שלו, שבה הוא התאהב, אם אני זוכרת את זה נכון, ולא הייתה שום מניעה. זאת אומרת, הוא המשיך, ובפיליפינים אין אמנה. אוקיי? והוא המשיך, והוא קיבל שם אזרח ותיק, והכל בסדר, והיה נורא נחמד לו. בסדר? אוקיי. יש הפתעות טובות גם לפעמים.
אוקיי, 100%.
אדוני, בריאות, אריכות ימים, ותספר לנו אם הכל מסתדר כמו שצריך. אנחנו תמיד שמחים לשמוע גם דברים טובים, גם מחו"ל.
תאמיני לי שאני אעשה שיעורי בית.
בסדר.
אבל זה עוד לא הולך לקרות מחר.
לא, יש לך עוד שנתיים בערך, כן.
יש לי, שנתיים וקצת. יותר, כי הפנסיה שלי, או יותר נכון, ביטוח מנהלים שלי עומד על משהו כמו 4,000 שקל לחודש.
נו, אז בכל מקרה.
זה לא מספיק.
טוב, בסדר, לעשות שיעורי בית ושיהיה נחמד. להתראות, תודה רבה. טוב, 072-215-3131, זה מספר הטלפון לשאלות שלכם. מקווה שלא הלעיתי אתכם, אבל שווה להבין קצת שיש אפשרויות שעומדות בפנינו, גם אם אנחנו לא יודעים עליהן. לא לפסול על הסף. שלום, ערב טוב.
שלום.
אה, איך אפשר לעזור?
מדבר ראול. מבאר שבע.
כן.
אני בן 46, לפני חודשיים, במקרה אלים, אני נפצעתי בעבודה. מיד הגשתי תביעה במוסד לביטוח לאומי, ותמיד היה חסר משהו.
מה היה חסר?
למה? כי קודם כל אני מסרתי את התביעה דרך האינטרנט. אז שם זה תופס מתכוון שלא מופיע, למשל, שאני צריך לגשת למעסיק שלי, והוא צריך למשל לתת פרטים על סוג עבודה שלי. אני לא ידעתי את זה. אחרי כמה ימים קיבלתי מכתב מהפקיד.
שצריך להוסיף להשלים מסמכים. דרישה להשלמת מסמכים.
נכון. אז הלכתי למעסיק, הוא מילא את זה, והבאתי. אני מסרתי גם דרך האינטרנט, כי אפשר לסרוק אותם. אז סרקתי ו... מסרתי את זה לשם. אני מקבל עוד פעם אותו מכתב שחסר מסמכים, אני בודק כל הבקשות שהם ביקשו ממני, אני הבאתי להם. וגם המעסיק, הוא שלח אותו טופס. כן. כאילו, פעמיים יש את הטופס. בסופו של דבר, דחו את התביעה.
למה?
כי הם אומרים שחסר מזמחים. הלכתי לסניף לברר בדיוק מה חסר. היה חסר שאני אכתוב למה, בכלל שאני נפצעתי ביום ראשון, למה אני הגשתי את התופס, את האישור של הרופא, כאילו תעודה ראשונה,
כן.
למה אני הגשתי אותה, כאילו הלכתי לרופא יום למחרת.
אז הסברת להם למה יש פער של יום בין היום שבו התקפת?
כתבתי מכתב לפי מה שאמרה לי הפקידה.
וואי, איזה סיפור זה להגיש את התביעה, אה?
כן. בדרך כלל, אני בן אדם בריא, עבדתי תמיד, עולה חדש, אבל כבר קצת בתיק. ויש כמה דברים שאני לא מבין. אם אפשר למצוא דרך האינטרנט, למה לא מבקשים הכל ביחד?
זה נשמע קצת מוזר, אתה יודע? כי זה מפתיע. בדרך כלל אפשר לצרף מסמכים, אפשר לצרף הכל. מעניין.
כן, אבל בתופס המתכוון, אני לא יכול למלות את הדברים של המעסיק.
כן.
עכשיו, באתר...
האי מילוי של המעסיק, אגב, טוב, זה כבר סיפור אחר. אבל בוא נעשה דבר כזה. קודם כל, לגבי העניין של התפסים בביטוח לאומי, מה שאני מציעה, אם תרצה, אנחנו נשמח כמובן לתווך את הפנייה הזאת לביטוח הלאומי. אתה מוזמן לשלוח לנו מייל מסודר. אני גם אשמח שתצרף קישורים למה שאתה ראית ושלא עובד לך נוח. ואני אשמח לחבר ולנסות ולראות. מהניסיון שלי, אגב, אני חייבת לומר לך שהביטוח לאומי מאוד קשוב בעניין הזה של התפסים ושל טעויות, והם מתקנים צ'יק צ'ק. אז אני אומרת, אם נתקלת בדבר כזה, קודם כל אני אשמח שתשלח לנו קישור, אנחנו ניתן לך את המייל, נשמח שתשלח לנו מכתב עם הפנייה ועם הדברים שהפכו את ההגשה של התביעה עבורך למסורבלת ולמורכבת. עכשיו, דבר שני, אתה כבר הוכרת? כלומר, קיבלת את האישור? יש לך אישור שהתאונה הוכרה, דמי פגיעה, משהו?
לא, כי אני כבר חודשיים ככה מופיע.
חודשיים אתה משלים מסמכים?
כן.
וואו, איזה
סיפור. במופיע באתר, שבכלל, שאני יכול כאילו, בכלל התחייה אני יכול לערער. עכשיו שאני גם הכנתי כל התפסים לירור, שהגעתי לסניף, הפקידה שדווקא הייתה ממש נחמדה, אמרה לי לא, אל תערער כרגע, כי אתה משלים את המסמך שחסר.
נכון. נו, היא אמרה לך בצדר, רק תשלים את המסמך ואנחנו נטפל בתביעה, חבל על העירור, כן.
כן, עכשיו, אני לא יודע אם לשים לב או להסתכל על מה שכתוב באתר, כי כרגע מה שכתוב באתר אני לא מוכר כמפגע בעבודה.
אז בוא אני אציע לך, אני אציע לך עוד ראיות, וגם ככה אתה תשלח לנו מייל ותספר על אביה דולרוזו שעברת עם האתר של ביטוח לאומי, אז על הדרך אנחנו נבקש מהם שיגידו לך איפה זה עומד ומה קורה עם התביעה. זאת אומרת, חודשיים אחרי אתה עדיין לא קיבלת. כמה זמן היית בבית, אדוני?
אני עדיין בבית.
עדיין בבית חודשיים?
כן.
וואו, טוב.
היה מקרה אלים, לא חשוב כרגע. עכשיו יש עוד שאלה.
אז רגע, אז קודם כל אין בעיה. כשתשלח לנו מייל אנחנו ננסה לעזור וגם נבדוק מול ביטוח לאומי מה קורה. עכשיו, תאמר לי רגע משהו. איפה... משהו נוסף שהסתבכת איתו? לא הבנתי.
לא, רוצה לדעת גם, כי בדיוק אני נפלתי בזמן החגים. רצית, אם אני הייתי עובד, הייתי מקבל דמי חגים. אבל ביטוח לאומי, אני לא יודע אם בימים האלה שהיו חג, אני אקבל...
לא, לא, אתה תקבל. הם סופרים 91 ימים. אוקיי?
זה אני יודע.
ב-91 ימים האלה נכלל כל מה שבא. אוקיי?
אוקיי.
בסדר?
עכשיו, עוד
שאלה... זאת הבנתי.
שגם קשה לי להבין, למה משלמים 75% במקום 100%?
אתה לא מקבל 100% בתלוש משכורת.
כי הניקויים שלי זה 100%. לא אומרים, ראול בכלל הוא בחור טוב, עובד קשה, אז לא נקבל ממנו את ה-3.5%, נקבל 75%, כאילו, שאני צריך לשלם, משלם 100%, שאני צריך לקבל
75%. לא, אני מבינה מה שאתה אומר, ראול, אבל מה שקורה זה שה-75%, א', זה הקריטריון, ב', לא אתה ולא אני מקבלים 100% מהשכר בתלוש המשכורת, אוקיי? לצורך נכון. העניין. יש ניקויים ויש אחרים, הם מסתכלים על זה, זה מה שקבעו. למה מה קבעו? אתה יודע, אני לא נכנס לזה כרגע, זה בטח שיחה הרבה יותר מורכבת מאשר כמה דקות שלי אותו דפוני. אני מבינה מה שאתה אומר, אני מסכימה איתך, אבל הם בסופו של יום מסתכלים על מה שנכנס, ואתה תסתכל על הפער בין הברוטו שלך לנטו, אני מניחה שאתה תראה, אתה תראה שקצבתך סביר להניח, אם אין הפרשים מאוד משמעותיים בין השכר שאתה מקבל, אם יש תוספות, בונוסים, דברים כאלה, א', על פי הכלל היבש, גם אותם צריך לחשב, אוקיי? תביעות הפרשים, כן. אבל זה נגיע לזה בסוף. בוא נתחיל בזה שיקירו בתביעה שלך. כן, אתה לא אמור להיגרע, אוקיי? זה הרעיון. הרעיון הוא של ביטוח סוציאלי, הוא שאדם שעובד, הוא מבטח את עצמו בביטוח לאומי, כמו שהוא מבטח את עצמו בביטוחים אחרים, הוא אמור לקבל, כן. אמור להיכנס לך בסופו של יום אותו סכום. אוקיי? וזה הרעיון. גם אם תחזור אחר כך לעבוד בחצי משרה לצורך העניין, אוקיי? כי אתה לא יכול לעבוד משרה מלאה, ורופא תעסוקתי אחרי 91 ימים יקבע, ואני מאחלת לך שלא. אבל שאתה יכול לעבוד רק חצי מכמות השעות, ביטוח לאומי אמור להשלים את החלק השני. אוקיי? זה חלק מהרעיון, באמצעות ועדת הנחות שאתה תגיש, אבל עוד יש לנו זמן לדבר הזה. בוא נגמור קודם כל את מה שצריך להתחיל איתו, וזו הזכות הבסיסית שלך לדמי פגיעה. אנחנו ניתן לך את המייל, תשלח לנו את כל הפרטים, נתקדם משם, רוני תנחה אותך איך ומה לעשות, ואנחנו נפנה לביטוח לאומי. אדוני, אנחנו חייבים לסיים, אני ממש 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 מתנצלת, בסדר? נעמוד בקשר. תודה רבה ובריאות, להתראות.
תודה.
פרסומות וחוזרים. זה מספר הטלפון השאלות שלכם. שלום, ערב טוב.
שלום, ערב טוב לך. ראשית, יישר כוח על התוכנית שלך, אני מאוד נהנה לשמוע אותה.
תודה רבה.
אני בן 66 וחצי, עומד לעבור ביום ובא הקרוב ניתוח להחלפת ברך.
או, בריאות והצלחה.
תודה, תודה, ואמור גם לעבור ברגל השנייה.
בן כמה אתה שוב?
66 וחצי, זה טיפה יותר אפילו. אני בפברואר יהיה בן 67.
וואה.
השאלה שלי כזאת, אני משנה די גבולי מבחינת ביטוח לאומי.
גבולי, גבולי, זה אנדרסטייטמנט. יש לך בערך 3 חודשים להעביר את ה...
לא, תשמע, אני קבעתי מהמנתח השבוע אחרי לבוא לביקורת, ואני שואל אותו אם אני יכול לעשות תוך כדי הזמן הזה. השאלה מה קורה, אם במדבון של השאלה ושאלה, מה קורה במידה לפני 67, אני מגיש תביעה לביטוח לאומי, איך הפרוצדורה?
אוקיי, ככה. אנשים שמחליפים שני מפרקים, אוקיי, זה יכול להיות שני מפרקי ברך, שני מפרקי ירך, יכולים לקבל באופן, לא נעים לומר, כמעט אוטומטי ניידות. ניידות מגישים קודם כל למשרד הבריאות, כלומר ללשכת הבריאות המחוזית, במקום מגוריך. ובשלב הבא, בדרך כלל במקביל, מגישים בקשה למשרד הבריאות כדי שיקבע ועדה רפואית שתקבע את אחוזי המוגבלות בניידות שלך, ובמקביל מגישים בקשה לביטוח הלאומי, כדי לקבל קצבת ניידות. אוקיי? בדרך כלל מהניסיון של מאזינינו בתוכנית הזו, והיו לא מעט שהגישו תוך כמה ימים אחרי שהם החליפו שני מפרקים והגישו את התביעה, הם אושרו. כלומר, קיבלו 70%. כי יש סעיף ספציפי על מפרק מדומה, החלפת מפרק. אוקיי? 70% אומר הלוואה עומדת לרכב וכל הזכויות הנלוות וקצבה וכולי. הסיפור הוא שזה עד 67.
אני יודע.
וזה ממש עד 67.
השאלה שלי כזאת, אם יש לי מכתב מרופא שאני עומד לבוא את הניתוח, זה יש אחרי 67,
לא מספיק.
זה לא יעזור.
לא מספיק.
אוקיי.
מהניסיון שלי לא מספיק. תשמע, יכול להיות שעכשיו יקפוץ מישהו ויגיד, אני הצלחתי, לצערי מהרבה מאוד ניסיון של אחרים, אנחנו יודעים שזה לא מספיק טוב. אתה צריך לעבור את זה, אוקיי?
בסדר.
זה עקום נורא, זה לא טיעון רפואי, אבל זה באמת נורא נורא מבאס שאם אתה תעבור את זה חודשיים אחרי גיל 67, אז אתה באמת תרגיש שזה מחרפן. כי זה הרבה מאוד כסף, שלא תיתן.
אני יודע, אבל אין מה לעשות.
וזה כסף שמגיע. זאת אומרת, זה לא שעכשיו אתה יודע, זה להמציא משהו. זהו. אז אני הייתי חופרת את הרופא. אגב, זה יהיה נחמד אם רופאים שחושבים שצריך לעשות החלפת מפרק יעדכנו את המטופלים שלהם, לא בגיל 66 ו-10, אני לא חס וחלילה לא מאשימה את הרופא.
זאת אשמה שלי, זאת אשמה שלי, עד שהיה לי סוויץ' בראש להחליף את זה. בשנה שלמה, אני במחשבה כן או לא. רק לפני חודשיים ירד לי
אסימון. אני חייבת לומר לך שמניסיונם של אנשים שאני מכירה, בדרך כלל המצב אחרי הוא הרבה יותר טוב מהמצב לפני, אבל אנחנו נגיד את זה בשקט כדי שמישהו במשרד הבריאות לא יתעורר וישנה את הקריטריונים. עכשיו,
יש לי מתודה, עוד שאלה קטנה בקשר לזה. המקצוע שלי הוא חשמלאים. האם בגלל המצב של הברכיים ניתן להגדיר זה כמחלת מקצוע?
אתה צריך רופא שיקבע קשר סיבתי.
הבנתי.
מה שנקרא בהצלחה.
תודה, אוקיי.
לא, אבל...
הבנתי את הרמז.
לא, אני לא אומרת לך לא. אני אומרת לך, תשאל את האורתופד שלך אם הוא מכיר, הוא הולך להחליף לך את הברכיים. תאמין לי שאם הוא יודע והוא מצליח לעשות את זה ולהראות שזה לא שחיקה של גיל, אז הוא פותח לך יופי של דלת.
אוקיי, אני מאוד מודה לך.
בהצלחה ובריאות. תעדכן אותנו בסוף, נשמח לשמוע.
תודה
רבה. להתראות. שלום, ערב טוב. הנה, יש לנו זמן לעוד שיחונת. שלום. אלן, אין לנו זמן לעוד שיחונת, כי אין לנו עוד שיחונת, והשיחה שלנו נפלה מהקו. טוב, אז בואו נגיד רגע עוד משהו. שווה להגיד שנייה, שאלה אותנו עכשיו האיש, אם אפשר באיזשהו אופן, אנשים שעובדים בעבודות פיזיות, אם אפשר להכיר בפגיעה בברכיים, הוא סיפר הרגע שהוא הולך להחליף מפרקים, הוא כבר לא על הקו, אז בכל מקרה זו הזדמנות לדבר על זה. כל דבר כזה הוא אופציונלי, אבל אתם צריכים עזרה לפנות למישהו שיעשה את הקשר, כלומר שייצור, שיקשור בין העבודה שלכם לבין הפגיעה. המישהו הזה יכול להיות לצורך העניין רופא, אתם יכולים להסתייע באיש משפט שיפנה אתכם למישהו שיכול למצוא את הקשר הסיבתי הזה, אבל אתם צריכים שמישהו יעשה את העבודה. כלומר, מישהו צריך לבוא ולומר רופא, וראינו מכתבים כאלה לא מעט, אפילו מרופאים שקופות החולים, כן, כאלה שלא צריך לשלם להם עכשיו 5,000 או 10,000 שקלים, או לא משנה כמה, שבו יגידו, זה יכול להיות רופא תעסוקתי, זה יכול להיות אורתופד מומחה שפגש אתכם עכשיו ואמר שאתם צריכים ניתוח או איזושהי התערבות, שיכתוב בגלל נסיבות העבודה או אופי העבודה או מה שהוא צריך לעשות, אני מתרשם שיש קשר בין העבודה לבין הפגיעה. כשרופא עשה את זה עבורכם, הוא בעצם סולל לכם את הדרך לבדוק אפשרות למצוא זכויות בביטוח לאומי. ולכן שווה לעשות את זה ושווה לשאול. ולפעמים יכול להיות שהרופא שלכם לא חושב על זה, לא בגלל שהוא לא נחמד או לא בסדר, אלא בגלל שזה לא עבר לו בראש, כי הוא עסוק כרגע בלמצוא את הבעיה הרפואית שלכם ולטפל בה באופן הכי טוב שהוא יכול. והתפקיד שלנו, הרבה פעמים כפונים, זה לנסות ולהגיד לרופא, תגיד, יכול להיות שיש איזשהו קשר בין הדבר הזה לבין העבודה שלי? יכול להיות ש-30-40 שנה של עבודה פיזית גרמה לדבר הזה, ולא רק אולי שחיקה של גיל או פגיעה מהסוג הזה? ואני אומרת את זה כי אתם הרבה פעמים צריכים ללמד את האנשים שמסביבכם גם לבוא ולעזור לכם למצות את הזכויות. וזה התפקיד שלנו, הרבה פעמים לצערי, כי המערכת עוד לא מספיק מכירה את הנושא הזה, ובשביל זה אנחנו כאן. אז אתם מוזמנים להמשיך ולפנות אלינו ולשאול שאלות, 072-215-3131, אתם מוזמנים גם לדף הפייסבוק של התוכנית, זה מגיע לכם, תעשו לנו שם לייק, יש שם לא מעט תוכניות שמצולמות ומשודרות, ויש בהן הרבה מאוד מידע, ואם אתם כותבים לנו, אז בהודעה פרטית בבקשה, עם מספר טלפון, כדי שנוכל לחזור אליכם, קצת קשה לחזור כשלא נותנים לנו פרטי התקשרות. זהו, תודה רבה לרונית, לנועה אקסינר שערכה את התוכנית, לרונית גור אריה שהפיקה אותה, ולמיכאל אולשוונג על הביצוע הטכני. הטלפון השאלות שלכם 072-215-3131, 072-215-3131. אני גילי תמיר, ערב טוב ולהתראות.
מיד עוברים לחדשות הערב מכאן 11.
שעות הערב. שר המשפטים נגד הפרקליטות.
בפרקליטות שבתוך הפרקליטות קובעים את לוחות הזמנים והתאם לסדר יומה של המערכת הפוליטית.
מתקפה חריגה של השר אוחנה על רקע חקירת יועציו של ראש הממשלה.
הצעתי לערוך בדיקת פוליגרף. נתקלתי בסירוב מוחלט.
דרמה בלבנון.
אני טלע על אסר בעבדה לתאדים אסתיאלת אל-חוקומי.
ראש הממשלה אל חרירי מתפטר בעיצומו של גל מחאה. אימותים אלימים בין מפגינים לתומכי חיזבאללה. תקרית חריגה בעזה. מטוסי קרב של חיל האוויר ירתו כלי טייס לא מאויש שטס בגובה 4 קילומטרים. ישראלית בכלא הרוסי.
הם לא נתנו לי להיכנס. זה לא משנה כמה התחננתי.
תיעוד. כך הגיבה הפרקליטה מטעם התביעה הרוסית על הטענה שנעמה יששכר נעצרה מסיבות פוליטיות. חשיפת הרשת לסחר בנשים. המתווך, הסדרנים והנהגים. שיטות הפעולה של חברי הרשת שפעלה בגוש דן. ההפקרות באתרי הבנייה. מנוף קרס בתל אביב והתרסק סמוך למכוניות והולכי רגל.
שמענו בום, הסתכלנו אחורה וראינו ממש שהמנוף נפל. פחד, פאניקה.
וגם קיימות מגיל 3.
מלא דורות יעברו עד שאחד כזה יתקלה.
כתבתנו בגני הילדים שהודיעו על הפסקת השימוש בכלים חד פעמיים.
אם נשתמש בכלים רב פעמיים, אנחנו יותר נשמור על הסביבה.
חדשות הערב עם דוריה למפל.
שלום לכם, ערב טוב. משבר האמון בין ראש הממשלה, סביבתו ותומכיו לבין מערכת המשפט הוא לא דבר חדש. אולם נראה שחקירתם האחרונה של יועצי נתניהו והחרמת הטלפונים שלהם מזמנת סיטואציה חריגה הערב. שר המשפטים, מוכנה, מכנס מסיבת עיתונאים ובמשך דקות ארוכות מונה את הליקויים לתפיסתו בהתנהלותה של הפרקליטות וטוען, הפרקליטות הפכה לגוף פוליטי, הפועל לפי שיקולים פוליטיים לא עניינים ועוסק בהדלפות. במשרד המשפטים ממהרים להגיב על דברי השר המופקד עליהם ואומרים, לא נגררנו ולא נגרר לשדה הפוליטי. הערב אנחנו איתכם, תמר אלמוג, רועי ינובסקי וצח שפיצן. תחילה, פרטים נוספים על המתקפה החריגה הזאת של השר אוחנה בכתבה של צח שפיצן.
ערב טוב, תודה שבאתם.
שר המשפטים אמיר אוחנה במתקפה חסרת תקדים על הפרקליטות.
יש גם פרקליטות אחרת. פרקליטות שבתוך הפרקליטות. יש מי שבאמצעות קט קטנה של עיתונאי חצר הצליחו לבסס את התפיסה כי מתחוללת כאן מלחמת בני אור בבני חושך שבה הפרקליטות מגינה בגופה על הציבור מפני נבחריו והציבור מאמין